יום האישה 2024. אני מוריד את הכובע בפני כל הנשים שבתעשייה, ומאחל לכן שתמשיכו לעשות את העבודה הנפלאה שאתן עושות. לחיים. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, ואיתי כמובן גדי, מה שלומך?
בסדר גלית, איך את?
אני בסדר, בגדול, חוץ מכמה דברים שהצבנו אותי מצד אחד, ודברים שהיו נחמדים מצד שני.
השבוע יצא לנו לצאת לשתות בירה אחרי יום קשה, ויצאנו בשעה מאוד מאוחרת, אזור 6 בערב, והגענו לאורסה.
בפלורנטין.
בפלורנטין, בלי קשר לזה שזה פאב שאני מת לשבת שם, והאווירה כיפית. וכזה מקום רגוע שאפשר ככה להוריד את האבק של היום, אז יש להם גם happy hour שעות האלה, ושתיתי, ווואלה, קיבלתי חשבון, והרגשתי כמו באירופה, גם לצאת בשעה מוקדמת, גם המזג אוויר היה כזה, גם האווירה שם, וגם המחיר היה מחיר אירופאי, אז באמת, זה אחד הדברים הכיפים שהיה לי.
האמת היא שכשאנחנו יוצאים לשם, זה בקטע של לצאת על בטוח. יש לך יום מבאס, אתה רוצה קצת לשטוף את היום, אתה רוצה ללכת על בטוח ולא ללכת למקום של להתבאס, זה ללכת לשם, אז חייכן גדול. כן, לגמרי. ומה שהצבן אותי השבוע, זה היה באמת איזושהי כתבה שקראתי בעיתון. כן, כן, אני קוראת עיתונים. תמיד אנשים מגיעים אלינו.
ולא רק עיתון אחד.
אנשים מגיעים אלינו הביתה, ומה? מה, למה יש פה עיתון? מי קורא עיתון?
ואנחנו לא מוכרי דגים. דרך אגב, אם מישהו יש לו פה חנות דגים וצריך עיתונים, אנחנו הכתובת.
מה, עודפים דגים בעיתונים?
בטח.
אז כן, באמת שכל יום אני עוברת על כל העיתונים. אבל מה שרציתי להגיד זה שראיתי איזושהי כתבה על דוח שהוציאה עמותת אור ירוק לגבי תאונות דרכים וצעירים וכו' וזה. ואז דיברו על נושא של שכרות, וכמובן שהתמונה שהופיעה שם זה שתי ידיים על הגה, בקבוק בירה ביד.
אני רק לא מבין איך בן אדם מחזיק הגה ובקבוק בירה ביד אחת. יש לו יד גדולה כנראה.
כן, וזה היה יד של בחורה דווקא בצילום. וזה נורא הכיס אותי, וזה תמיד מכיס אותי, ואני תמיד מרגישה שכאילו לוקחים את הבירה ועושים ממנה משהו כזה רע, שבגללו תאונות דרכים ושיקורים, וזה תמיד 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 מכיס אותי. אני באמת באמת לא מצליחה להשתחרר מהסיפור הזה.
אז האמת היא שאני מנסה להשתחרר מהסיפור הזה, ואני עובד על עצמי, ואני מסתכל על הצד החיובי, אפשר לקרוא לזה חיובי של העניין, שבירה כנראה זה דבר שמאוד נפוץ ומדבר לכולם, ולכן שמים כוס בירה, כי זה ממש מדבר לכולם. זה דבר אחד, ודבר
וואלה,
שני...
וואלה, זה כאילו, אתה יודע...
כן, אתה יודע, נחמת,
נחמת
שוטים, מה שנקרא. והדבר השני זה שדיברתי פעם עם מישהו שמעורה בעולם הפרסום, הוא אמר לי, בוא, בחיית, ברגע שאתה שם כוס בירה, אתה ישר קולט מה זה, אתה לא צריך לחשוב יותר מדי. זה לא שאתה שם בקבוק כוס הייבול, וזה יכול להיות מיץ, או בקבוק יין, זה יכול להיות, לא יודע מה, שמן זית או תירוש או משהו. שמים בקבוק בירה, כולם יודעים שזה בירה, זה לא משהו אחר. אז...
אוקיי, יאללה.
בשביל לשמור על הבריאות, אז...
שיהיה. אז יאללה, אז לענייננו. היום יש לנו פרק מיוחד, שהוא נכנס לתחת הקטגוריה של סגנונות הבירה, אזורי הבירה.
זה יותר אזורי בירה מאשר סגנונות,
כן,
אני חושב.
כן, אבל זה גם, זה משולב אחד בתוך השני. דיברנו הרבה על בירות אנגליות, דיברנו על גרמניות, אמריקאיות, אבל על מי לא דיברנו? לא דיברנו על אלופי העולם בצריכת בירה פר נפש, שהם הצ'כים. והצ'כים הם בעצם אלה שהטביעו חותם מאוד גדול על תרבות הבירה והיסטוריית ההיסטוריה של הבירה, בצורה כזאת שזה משפיע עלינו. זאת אומרת, עד היום מה שהם עשו לפני מאות שנים משפיע גם עלינו היום. אז בוא נגיד, אם אני שואלת אותך מה האסוציאציה שלך כשאני אומרת בירה צ'כית, מה עולה לך בראש?
פיזנר רוקוול. ו... אלופי העולם בשתיית בירה.
אוקיי.
לך זה אומר משהו אחר?
לא תשאל אותי מה האסוציאציה שלך.
אז מה האסוציאציות שלך? בטוח זה משהו שונה משלי.
לא. האמת שהאסוציאציה שלי, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה בירה זהובה, לגר, עם קצף כזה גדול, כוס זכוכית צ'כית, כמו שאנחנו קוראים לזה בחבר'ה, לא זכוכית בלגית, ושלוק, שלוק גדול כזה, קר ומרווה. זה, זאת האסוציאציה שלי מבירה הצ'כית. כמובן שזה לא אומר שרק זה הבירה הצ'כית, אבל באמת זה אסוציאציה, כי, וזה לא סתם האסוציאציה. כי באמת הצ'כים הטביעו חותם מאוד גדול בכל מה שקשור לבירות לגר בהירות.
והאמת היא שצ'כיה, אני חושב זה אחד המקומות בעולם שהבירה יותר זולה ממים.
ממים, נכון, לגמרי.
בקבוק מים מינרלים יותר יקר מבירה.
אז רק ככה לסבר את האוזן, בירות מותגים של בירות צ'כיות ככה שמאוד מוכרים בעולם, אז כמובן יש לנו את הפילזנר אורקוול, יש לנו את הברנרד, יש לנו את הקוזל, יש לנו את קורסוביצ'ה.
סטארו פרמן.
כן, סטארו ברנו, שגם שייך ל...
לסגנון, אבל לא לאזור.
בדיוק. אלה מותגים שכולם עשו סיבוב בארץ.
כולם עשו סיבוב בארץ, ומעטים מהם נשארו. זאת אומרת, בהחלט, ברנרד היה ואיננו עוד. סטארו פרמן, לדעתי, גם כבר אי אפשר כל כך למצוא אותה פה.
בודווייזר כמובן גם.
בודווייזר נמצא היום, קרושוביצה נמצא היום, פילזנר מג'עג'ע בזמן האחרון. קצת יותר קשה למצוא אותו.
אז אני אגיד שלקראת הפרק הזה, אני הוצאתי את עצמי למשימה, והלכתי לחפש בירות צ'כיות בכל החנויות, אתה יודע, גם בקשת טעמים וזה, וזה, כל החנויות האלה, וואלה, זאת הייתה משימה קשה.
משימה בלתי אפשרית.
ממש בלתי אפשרית, ממש.
האמת היא שפעם היו מלא בירות צ'כיות, כן. גם מותגים זולים, גם ממשלות קטנות, היום זה יותר אוקראיניות ופולניות ורוסיות, ופחות הצ'כיות.
נכון, נכון, שזה מאוד מעניין, זה מאוד מעניין, אני מאוד התאכזבתי. מאוד התאכזבתי. לא הצלחתי למצוא בירה צ'כית, הצלחתי למצוא בסגנון.
והרבה. זאת אומרת, כן. זה בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה.
כן.
הרבה בירות בסגנון בוהמי, בסגנון צ'כי, בסגנון פילזנר, וזאת בדיוק, בדיוק הנקודה שאנחנו מדברים עליה, על
הטבעת החותם.
הטבעת החותם שהאזור הזה, שהבירה הצ'כית עשתה לעולם.
נכון, אנחנו נגיד שמה שקורה, כשאני אומרת שהטבעת החותם היא משפיעה עלינו עד היום, אז בעצם 95% מהבירות שניצחות מבחינה כמותית בעולם כולו, הן בעצם בירות לגר בעירות. כמובן, בפירוש כזה או אחר, לא... כולם מבשלים את הפילזנר, אבל הבירה לגר בעירה...
שבעצם המקור שלה זה הפילזנר הצ'כי.
בדיוק, זאת הבירה הכי שתייתית. אני אגיד שהנושא הזה כל כך קרוב ללבי, של הבירות הצ'כיות, אצלך הוא בשורשים, אבל אצלי הוא...
שורשים? סלובקים זה ליד.
אבל טוב, אבל אז היה צ'כוס סלובקיה, אז זה בסדר.
כן, אוקיי.
אז יש אישור. ואצלי באמת הוא בלב... אז יהיה לנו גם פרק בונוס, אנחנו נדבר כמובן הפרק הזה על פילזנר אורקוול, אבל בפרק בונוס שלנו אנחנו נדבר על בודווייזר, אתה ראיינת את...
שגריר בודווייזר העולמי.
כן, וזה יהיה פרק הבונוס שלנו בשבוע הבא. אז רוצה קצת להתחיל היסטוריה? או שאולי קצת נדבר קודם על פילזנר אורקוול?
בוא ניתן כמה מילים על הפילזנר אורקוול, מה הסגנון, כאילו למי שעדיין לא קלט על מה אנחנו מדברים.
כן. אז חידון, נעשה חידון קטן, למי שיקשיב ולמי שלא יקשיב, תוציאו דף ועט.
תשליפים, להוציא תשליפים.
תוציאו תשליפים. מה 1842 אומר לכם?
אני יודע.
כן, בבקשה.
אז ככה, 1842, פעם הראשונה שהעולם ראה בירת לגר בהירה, נקייה בטעמים, שבעצם היוותה, כמו שאמרנו, את השינוי של כל עולם הבירה מבירות כהות שהיו לפני זה ללגרים הבירים האלה.
בירות כהות, בירות קצת מאושנות.
טעמי לוואי, פה היה משהו באמת פעם ראשונה בהיר, נקי מאוד בטעמים, ואומרים שהוא היה מאוד מאוד איכותי.
והתפשט בצורה...
כמו אש בשדה קוצים.
בדיוק, לכל העולם. אז אולי נתחיל קצת עם היסטוריה.
בוא נתחיל עם היסטוריה.
עד שנגיע ל-1842.
כי באמת, הדברים האלה יושבים על איזושהי היסטוריה שהייתה. אז כל האזור הזה של בוהמיה, זה אזור ששלטו בו, עבר מידיים לידיים. זה התחיל עם הקלטים שהיו שם, המשיך עם המגיארים, עבר לאימפריה הרומית, אחר כך בית הבסבורג, השושלת האוסטרו-הונגרית, אחרי זה הקומוניסטים היו שם, הקומוניזם, ברית המועצות, ואז הוא עזב את הקומוניזם, נפלה החומה, ועבר, ניתה מדינה מערבית. לאורך כל השנים האלה, הבירה הצ'כית הייתה ידועה באיכות שלה. הייתה בירה מאוד איכותית, 1300 יש עדויות לבישול בירה מסחרי, כשבמערב אירופה זה עדיין היה בבתים, זה עדיין היה במנזרים, זה לא היה ממש ממש בישול מסחרי.
יותר משפחתי.
יותר משפחתי, יותר קהילתי, משהו כזה, אבל...
ככה היו כל מיני פאבים כאלה לעוברי דרך ו...
כן, דברים כאלה, בוא, כאלה. היית בא לישון, כן. אז היית כבר מקבל את הבירה תוך, כן. על הדרך. ועוד דבר שיכול להעיד על המקצוענות של האזור הזה.
על הרצינות.
הזה, על הרצינות ועל המקצוענות, שב-1588 פורסם ספר ההדרכה הראשון לבישול בירה. זאת אומרת, זה עוד לא היה בעולם דבר כזה, ומבשל בירה בוהמית, פרסם את הספר הזה, ווואלה, זה לפרסם ספר, זה לא אומר, זה אומר
של שאתה... של טכניקות בישול.
טכניקות בישול, ואיך מבשלים, זאת אומרת, זה אומר שאתה יודע לבשל בירה.
כן.
אז זה...
זה אומר גם שזה אישו.
בדיוק, זה אומר, זה אישו, זה אומר שמשהו
מקצוע. שמור,
מקצוע שחושבים עליו שצריך ללמד אותו. גם בזמן הקומוניזם, בזמן ברית המועצות, כל הבירות במזרח אירופה הלכו יותר לכיוון של הבירות המסחריות. זאת אומרת, חסכו באיכות על חשבון הכמות והמחיר.
עיגלו פינות.
עיגלו פינות, בדיוק, מה שבצ'כיה לא קרה. בצ'כיה הבירות נשארו, או בצ'כוסלובקיה של אז, הבירות נשארו מאוד איכותיות, גם ברמה הזאת, גם יחסית לכל מזרח אירופה, וגם יחסית למערב אירופה.
זאת אומרת, הם נשארו עם חומרי הגלם הייחודיים שלהם, ועם טכניקות הבישול שלהם, זאת אומרת, הקפידו על התהליכים.
הקפידו על התהליכים והדברים האלה. כל ההתפתחות הזאת, תחזור טיפה אחורה, כל ההתפתחות הזאת של ה... בירה והתור הזהב של הבירה באזור בוהמיה נעצר בזמן מלחמת 30 השנים, 1618, מלחמה שכבר דיברנו עליה בפרק על המלחמות, היא עשתה שינוי אדיר בכל הנושא הזה של בירה, הרבה מבשלי בירה מתו, נהרגו, הרבה אזרחים, זאת אומרת, היה קטל אדיר של חיי אדם באזור הזה, ואחר כך מגפות ו... חטפו מכה מאוד מאוד רצינית, שלא איתו שלקח להם משהו כמו 200 שנה להתאושש מהמכה הזאת, ורק במאה ה-19 התחילו להתאושש בצ'כיה או בבוהמיה מהמכה של מלחמת 30 השנים, והתחילו לבשל ולהקים מבשלות עירוניות, שיתופיות. עוד דבר שמאוד מיוחד לאזור הזה, זה הנושא של רישיונות לבישול בירה. בדרך כלל מי שהיה מקבל את רישיונות לבישול בירה זה היו האצילים. הצילים, הנזירים, לא כל אחד. באזור של בוהמיה, כל אחד מהאזרחים יכל וקיבל רישיון לייצר בירה, וזה מה שהביא בעצם במאה ה-19 את ההתפתחות של המבשלות העירוניות, שיתופיות, שכל מי שיש לו רישיון מגיע ומבשלים את הבירה ביחד.
אני חושבת שזה מעיד גם על כל העניין התרבותי, על כל העניין של תרבות, המשמעות של, תרבות, של הבירה בתרבות.
מה שנקרא בירה להמונים.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לא צריך להוציא מזה כסף, לא צריך למנוע מהמונים, אלא בואו נחלק את זה לכולם.
בדיוק. בירה היא חלק מחיי היומיום, היא חלק היא מלווה את העשייה שלך, את מה שאתה עושה במהלך היום, היא מלווה את האירועים שלך, היא מלווה את החיים שלך, והיא חלק מה-DNA שלך, ואנחנו רואים את זה. זאת אומרת, זה...
עד היום רואים את זה.
בדיוק, זה בדיוק מה שמראה את זה, נכון. שהבירה היא חלק מה-DNA.
הסיפורנו של הפילזנר מתחיל בדיוק באותן מבשלות מקומיות, עירוניות, אחת המבשלות האלה הייתה בעיר פילזן, מבשלה שבוא נראה, נעשה פה עוד תחרות, מי יכול להגות את שמה המקורי, פלז'נסקי פרזדרוי, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. והמבשלה הזאת, הייתה היו להם בעיות בייצור של הבירה, לא בדיוק הצליחו לעשות משהו באיכות כפי שהם רצו, ואז הם אמרו, אוקיי, פוס, עושים,
עד כאן.
עד כאן, עושים משהו חדש. הלכו והביאו ציוד אנגלי, הביאו מבשל בירה בווארי.
רגע, סליחה, הם שפכו קודם. כן. בוא, זה לא היה
זה
כזה.
זה היה, כן, אירוע מכונן.
זה היה אירוע בדיוק, שכל התושבים ראו.
שמאות מאות ליטרים של בירה נשפכו לנהר, כי פשוט לא היו טובים.
כאילו, היה פה איזה אקט מאוד כואב. כן. ומאוד משמעותי. שגרם להם באמת להביא את אותו מבשל בירה.
ואותו ציוד חדש, להקים את הממשלה, לעשות כן. הכל מההתחלה, לעשות ריסטארט לממשלה. בקיצור, הביאו את אדון יוזף גרול, ילד בן 29, מבשל בירה דור, לא יודע כמה, מבווריה. בחור שהיה מסופר עליו שהוא לא היה בדיוק אחד המנומסים, אלא היה חתיכת טיפוס, אבל כנראה ידע לבשל בירה כמו שצריך. שכנעו אותו להגיע. הבחור בדרך כבר הבריח איתו, הבין לאן הוא הולך, הבריח
טיפוס
איתו...
טיפוס אמרנו, לא?
טיפוס, כן. הבריח איתו שמרי לגר בווארים, גרמנים, ואז זה, בשילוב חומרי גלם מאוד מאוד איכותיים, שזה לטט ממורה.
רגע, רגע, לפני החומרי גלם, אני חייבת להגיד, זה שהוא הבריח שמרים, הוא בווארי, הבריח שמרים, והוא הגיע לבוהמיה לבשל את הבירה שהם רצו שהוא יבשל, אוקיי? מצד שני, הצ'כים אומרים שהבווארים לקחו מהם את הבירת חיטה. זאת אומרת, מה שאני רואה שלאורך כל ההיסטוריה, יש שם איזשהו...
יש עניין...
האשמות הדדיות בין...
זה מהימים של השושלת ההאבסבורג, ששלטו שם הגרמנים, אלה לא רצו שהגרמנים יהיו, הגרמנים התעצבנו על הצ'כים.
יש שם אקשן כל הזמן.
יש אקשן כל הזמן בין הבווארים לבוהמים.
כן, גם אתה, כשנכנסת לפאב בגרמניה וביקשת פילסנר, אמר לך, הלך לצ'כיה.
זהו, אמר לי, פה אתה מקבל פילס. פילסנר זה מזרחית לכאן.
כן, לך לצ'כיה.
אז, okay. כן, אז יש להם את הקטע הפטריוטי הזה.
אז בוא נחזור לטיפוס שלנו.
בקיצור, הטיפוס שלנו לקח חומרי גלם מאוד טובים, קשוט מסאז, לטת ממורביה, שזה אזור שקרוב צמוד לבוהמיה.
רק נגיד שסאז זן שקשוט.
זן קשוט מאוד מוערך שגדל באזור סאז, ז'אטץ. והמים שיש בפילזן הם מים מאוד 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 רכים, שבהחלט יכולים, בגלל הרכב הכימי שלהם, לעשות גם בירה בהירה יותר, טעם מאוד מאוד נקי ומרירות מאוד נקייה של הקשות.
זה אחד הדברים המשמעותיים, אני חושבת. זה באמת איכות המים.
נכון.
כן.
והדבר האחרון, הציוד שהם לקחו, הם קנו ציוד אנגלי, שמשתמש, עד אותו זמן השתמשו כדי לייבש את הלטת אחרי תהליך ההנבטה, שמו את זה על מדורות.
על אש גלויה.
על אש גלויה ושמו מדורות, וכל הטעם מהעץ נכנס לבירה. פה הם עשו את זה
וגם
עם...
וגם מן הסתם שרף את הגרעינים.
שרף את הגרעינים, עשה אותם יותר קיים, כן, יותר, כן. יותר קשה לשלוט בטמפרטורות. הביאו את הציוד הזה מאנגליה, זה ציוד שעבד על אש עקיפה, ועבד על דלקים שהם יותר נקיים, ויותר, ופחות עושים סירחון. ואז הלטד יצא גם יותר בהיר, וגם יותר נקי בטעמים שלו. ואז כל הדברים האלה ביחד...
כשאמרנו, מים רכים, חימום של הלטת לא באש גלויה, אלא עקיפה, זן קשוט שגדל באזור.
באזור שהוא נחשב מאוד טוב, ושמרים שמרי לגר בווארים.
ולטת.
ולטת, וכמובן אדון יוסף גרול. בקיצור...
הטיפוס.
הטיפוס, אוקטובר 1842, מבשל בירה, יוצאת לו הבירה בירה מדהימה בטעם, מהר מאוד זה תופס את כל העולם, ומה שנקרא, והשאר היסטוריה.
נכון.
מה שדיברנו על זה בהתחלה.
וכמו שאמרנו, 95% מהבירות בעולם זה איזושהי וריאציה של לגר בעיר.
נכון. עכשיו, חוץ מהדברים האלה, יש גם עוד עניין של שיטת הבישול היום. שיטת הבישול שמשתמשים בה בלגר הצ'כיה בעיר נקראת דקוקשן. כדי להעלות את הטמפרטורה של השריית הגרעינים, אז בעצם לוקחים חלק מהעיסה, מרתיחים אותה ומחזירים אותה. ואז, מעבר לזה שהטמפרטורה עולה, בארץ המערתחה משתחררים טעמים, והבירה מקבלת טעמים יותר טובים. כל השיטה הזאת היא שיטה שהייתה בשימוש פעם, בגלל שהלטת לא היה כזה איכותי. היום כבר
כדי להוציא ממנו בעצם את כל
את הדברים.
בדיוק, את כל מה ש...
אז היום כבר, זה, כבר לא משתמשים בזה, גם הגרמנים לא משתמשים בזה.
ונגיד שאנחנו ניסינו לעשות את זה פעם אחת יותר מדי.
פעם אחת יותר מדי, כן.
ודיברנו על זה כבר כמה פעמים.
מערכת זמן לבישול באיזה...
200 שנה.
פי שתיים, משהו כזה. אמר לי פעם, מבשל בירה צ'כי, והאמת לא ראיתי זה כתוב בשום מקום, חוץ מזה שהוא אמר לי את זה, ושמעתי את זה גם בעוד מקום, שבירה, שיכולה להיקרא בירה צ'כית, אם היא עומדת בשני תנאים, אחד, שזה דקוקשן, ושתיים, שהתסיסה נעשית בשני מחלים שונים, זאת אומרת, תסיסה ראשונית במחל אחד, ואחר כך הבשלה או לגרינג במחל שני.
אני גם זוכרת שאותו בחור אמר, שמבשלות, איך אתה יודע בעצם שהשיטה היא דקוקשן, יש איזשהו סימן, על התווית.
יכול להיות, לא יודע.
יש איזשהו סימן על התווית, הוא הראה לנו באחת הבירות, הוא אמר, כשאתם רואים את זה, אתם יודעים שזה בירה שבושלה בצורה מסורתית.
בצ'כיה.
וזה
מבחינת צורת העבודה, הבדל אחד גדול בין הפילז הגרמני, שהוא מאוד דומה לפילזנר הצ'כי.
כי זה משפיע על הטעם.
בדיוק. שהפילז הגרמני לא נעשה בדקוקשן, והפילזנר הצ'כי כן נעשה בדקוקשן. וזה אחד הדברים שמשפיעים גם על כל שאר הפרמטרים, שהיום אנחנו רואים אותם כבר בצורה מאוד אנליטית, ב-BJCP וכאלה. אבל...
נכון, זה שתי קטגוריות שונות, ששונות גם בצבע, גם ב-IBU וגם
בגוף שלהם ובעוצמה. כן. זה הפילזר הצ'כי, שיטת הבישול שלו, הגרעינים, הכל. קצת על תרבות הבירה בצ'כיה. זאת אומרת, בצ'כיה שאנחנו מסתכלים, כל מאוד מסורתי. הנושא הזה של הקראפט, בצ'כיה זה משהו ש...
זה משהו של השנים האחרונות. אני רוצה להגיד שבצ'כיה היינו באמת המון פעמים, ולפני, באחת הפעמים שהיינו, הגענו לפסטיבל בירה של בירות קראפט, שזה מאוד מופתיע. זה מאוד מסקרן ומאוד מעניין, כי באמת כל עניין הקראפט נכנס שם בסך הכל האחרונה, מדינה סגורה, באמת תרבות הבירה שם היא מאוד מסורתית, ומאוד, כמו שאמרנו, היא מאוד...
שורשית.
כן, זה לא שמרני, אבל זה כאילו...
זה בשורשים
מאוד,
שלהם.
בדיוק. זה ככה מאוד סקרן אותנו, והלכנו, אני חייבת להגיד שבגדול, באמת היו המון מותגים, המון מותגים. המון בירות מיוחדות, כל מיני עשבים וזה וזה. אוקיי, זה היה קצת עבורי, קצת פסטיבל מעייף, קצת באיזשהו מקום גם מאכזב. היו כמה דברים טובים, אבל היו גם...
האיכות הייתה, ראו שזה משהו מאוד בוסרי ו...
כן, ואז הגיעה שמועה לאוזננו שיש עוד פסטיבל בירה. אמרנו, טוב, אם אנחנו פה, ברור שאני אלך לפסטיבל בירה השני. פסטיבל בירה השני התקיים על הגג של הקניון. לא הבנו, הגענו לקניון, מטפסים את זה, אמרו לה, לא, על הגג, עוד עולים, לא, על הגג, הגג, ממש על הגג, באוויר הפתוח, על הגג. עלינו למעלה, רוח. אלוהים שישמור איזה רוח. אי אפשר לעמוד שם מרוב הרוח, אבל... כל הדוכנים שהיו שם, היו בעצם המותגים המסורתיים, המותגים הצ'כיים.
פסטיבל בירה צ'כית.
בדיוק, אבל רק של המותגים המסורתיים, שום בירה קראפט לא הייתה שם. בנוסף, כמובן גם כל העניין של הבשר שלנו, הבשר, מה שהם צולים שם.
נקניקיות ובשר.
כן, והשן ורעש.
והכל באוהל אחד גדול וסגור כדי שלא תהיה רוח.
שלא תעוף ברוח, ובקיצור
ישבו... קיצור מעשנת.
בדיוק, ישבנו קצת בועל, אישנו את עצמנו, יצאנו החוצה לאוויר, אבל מה שאני רוצה לומר, שבסופו של דבר, שם ישבנו יום שלם, וחזרנו למחרת לפסטיבל הזה. לא הלכנו שוב לקראפט, ששם, כאילו תגיד, יש מלא טעמים, אז אתה רוצה לטעום מזה ומזה ומזה, לא.
כן, אבל ברגע שטעמת, לא. טעמת, אוקיי, זה כבר מעייף, כל העומס, עומס הסנסורי הזה מעייף.
נכון.
והבירות הצ'כיות, אין שום בעיה לשבת ולשתות, 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 ולשתות. כי זה בעצם המהות. בצ'כיה נכון. אנשים באים לפאב, לא כדי לטעום, לא כדי לשתות אלכוהול, הם באים כי הם
לא רוצים... כדי לחלוק גם.
לא כדי לחלוק, חס וחלילה.
כן.
הם באים כדי לשבת עם החברים, ועל הדרך הם שותים את הבירה.
כן.
ומכיוון שהבירה היא מאוד כלילה ומאוד טובה, אז הם שותים חצי ועוד חצי ועוד חצי ועוד חצי, וככה בלי לשים לב, מגיעים ל-167 ליטר לנפש בשנה, שזה הכי גבוה בעולם.
נכון.
אז זה
בוא נגיד שאחד הסגנונות המסורתיים זה הבוהמיאן דונקל.
נכון, שהוא יותר יותר כמו הבירות העתיקות, הוא עדיין נשאר כהה.
אחד הסגנונות האהובים עליי, אני חייבת להגיד.
נכון. יש לו כל מיני וריאציות, כאלה שהן קצת יותר מתקתקות, כאלה שהן קצת פחות מתקתקות, טיפה יותר אלכוהול, טיפה פחות אלכוהול, אבל בהחלט זה סגנון בוהמיאן דונקל, שנחשב לאחד הסגנונות היותר חזקים. בוא נגיד...
הוא מאוד נבדל מהשוורצביר.
הוא נבדל מהשוורצביר, הוא עוד יותר נבדל מהדונקל המנחנאי.
נכון, יש את המיוניק דונקל.
המיוניק דונקל שהוא הרבה יותר בהיר ממנו, והרבה פחות עם עוצמתי בטעמים שלו. את תיכנסי לפאב נורמלי, טיפוסי בצ'כיה, יהיו לך שם...
לא פאב צעיר, הפאבים האלה, כן, בדיוק, הבתי בירה.
יהיו שם ארבעה ברזים בדרך כלל. נכון. יהיה את הבירה, את הדונקל, יהיה את לאגר הבהיר החזק יותר, יהיה את הלאגר עד משהו כמו 4.5% אלכוהול.
כן, זה 3 ומשהו, 4.
קוראים אותו ויצ'יפני, משהו כזה. אני מתנצל מראש על הביטוי הלא נכון. וכמובן...
לפחות אתה מנסה.
כן, אני מנסה. ויש שם ברז בירה ללא אלכוהול.
נכון. שזה אחד הדברים המדהימים.
כי שותים את הבירה כבירה, כמשקה מלט. לא שותים אותו דווקא בשביל האלכוהול שלו.
לא, אבל אתה קולט את זה שזה חבית של 30 ליטר של בירה ללא אלכוהול. הוא פותח חבית...
הרשי לי לתקן אותך, 50 ליטר.
50 ליטר. הוא פותח חבית, זה לא יאומן, 50 ליטר. הוא פותח חבית והוא יודע שהוא יסיים אותה. אני שתיתי מהברז הזה, ואחלה בירה. אחלה בירה.
כי זה תרבות בירה, אני כל הזמן אומר, ביום שתהיה בארץ ברז בירה ללא אלכוהול בפאב, נדע שאנחנו, יש לנו תרבות בירה.
והילדים שיושבים עם ההורים שלהם, שבאים לאכול צהריים בפאב, וההורים מזמינים בירה, הם יושבים ושותים את הבירה ללא אלכוהול. זה מדהים, כי כאילו מגיל צעיר, אתה בעצם מכניס את העניין הזה של הטעמים של הבירה.
כבירה, לא
כבירה,
כמשהו מלכון.
ברור, ברור. וזה, בעיניי זה מדהים. זאת אומרת, יש לך את המקומות האלה, אבל מצד שני, יש לך גם את המקומות של הבירות היותר צעירות, היותר... תראה, בצ'כיה יש מקומות שמצד אחד הם מסורתיים ולא נותנים לזרים להיכנס, ואתה זוכר את הפאב הזה שרצינו להיכנס והעיפו אותנו עם ביטאות אחת. באמת רק המקומיים, הקשוחים האלה, הקשים, נכנסים לשם, ויש את המקומות היותר צעירים, ושם אתה יכול למצוא בירות מהמקום הזה שהיינו עם איס בטיבול, וכל
זהו,
מיני...
אז זהו, זה,
יש
זה גם
קטע. יש לכם גם וגם.
זה גם קטע. אם את זוכרת שהיינו באחד הממשלות קצת מחוץ למרכז, באחת השכונות, דיברנו עם הבעל הבית שם, והוא אמר, תשמעו, קשה לי, נורא קשה לי פה, כי החבר'ה שיורדים לשתות את הבירה מהשכונה, לא מחפשים את הקראפט, הם מחפשים את הדברים המסורתיים שלהם.
ברור, כי זה חלק מהחיים, זה חלק מהיום יום
וגם
עכשיו.
וגם הצעירים, הוא אומר לי, הוא אומר, ולכן אני מחפש מקום במרכז העיר, כי שם האנשים מגיעים בשביל לצטום דברים ולחפש דברים, ושם יש את התיירים שיכולים באמת לטעום את הדבר.
ואצלו היו דברים מיוחדים חבל הזמן,
דברים מדהימים.
מטורפים.
היו דברים מטורפים. מדהימים, בירות שהוא עשה בחוויות, מיושנות בחוויות, ומלא דברים מעניינים.
נכון.
והוא לקח את הפאב והעביר אותו למרכז העיר, כי רק שם היה לו גם את התמיכה של התיירים ששותים את הדברים האלה. כלומר, החבר'ה צ'כים.
לא מעניין.
ובואו, זה היה בסך הכל לפני 5 שנים, זה לא היה בפרה-היסטוריה. אבל ב5 שנים האחרונות תפס בום הקטע הזה של הקראפט, והיום לא מעט מבשלות מדהימות, מבשלות קראפט מודרניות, יוצאות מצ'כיה, אבל עדיין יש להם את הקטע הזה של ה... קשה להם קצת שחרר, למרות שכל הזמן אומרים על הגרמנים, שהגרמנים מחזיקים חזק וזה, הצ'כים בשקט בשקט, הרבה יותר קשה שם להכניס דברים חדשים, ובאמת, וגם שהם שותים את הדברים החדשים, הם חוזרים חזרה לבירות הרגילות שלהם, שאפשר לשבת ולשתות בהם כמויות.
בוא, 8 בבוקר,
מתיה מקלל של פראג.
8 בבוקר, זה אנחנו המצאנו לו אותו שמתיה מקלל.
כי הוא, מה זה קילל?
נכון, 8 בבוקר, פראג, אחת הדלתות, ככה...
דוחפים, גלית, דוחפת ראש פנימה.
דוחפת ראש פנימה, רואה איזה משהו, אומרת, ביאללה, בואו נסתכל, בואו נסתכל, דוחפת ראש פנימה, פתאום מגלה...
גן עדן.
גן עדן. מה זה קצב של מזיגה?
8:30 בבוקר, הוא לא סוגר את הברז, כוס אחרי כוס אחרי כוס אחרי כוס.
הוא לא סגר את הברז, הוא לא סגר את הברז, וכמובן, או חצי, או ליטר. אין שליש, אין רבע, אין קשקושים. חצי ליטר, 8:30 בבוקר, כולנו
עמדנו שם. אין לו ראש לכלום, אין לו כוח לכלום, אל תדבר איתו, אל תן לו את הכסף אליך.
כן, מישהו שם ניסה לשאול אותו, מה אתה, מה זה, מה הסגנון?
קיבל מבט רצחני בעיניים.
וואי, וואי, וואי. כאילו, הוא באמת, 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 באמת לא סגר את הברז עכשיו. היינו שם בעוד איזה בר, שהברז היה פתוח כל הזמן. ואמרנו, אלוהים ישמור, אולי הברמן שכח, אז באנו...
סגרנו לו את הברז.
סגרנו לו את הברז. לא יכולנו לראות את הבירה ככה זורמת. ועוד סיפור, שהיינו באחד השווקים שם, והיינו לפני נסיעה, לא רצינו לשתות בירה, כאילו, בוא, לפני נהיגה, וזה בכל זאת רוצים להראות שאנחנו אחראים. ניגשתי לדוכן ואמרתי לו, יש לך כוס יותר, יש לו כוס של ליטר וכוס של חצי, ו... יש לך כוס יותר קטנה, אז הוא מראה לי שליש, לא, יותר קטנה יותר קטנה מהכוס הזאת, כאילו, חיפשתי כוס רבע, אז הוא מסתכל עליי, זה לא, זה לא, זה לא, ואז אני אומרת לו, לא, יותר קטן, אני מראה לו עם היד, ואז הוא אומר לי, את רוצה בייבי ביר? כי זה ברור שאתה תשתה חצי, לפחות אם לא ליטר.
כן.
אין מה לדבר על פחות מזה.
ובשביל זה יש את הבירה ללא אלכוהול, כי אתה שותה חצי, אז אתה לא שותה אלכוהול, אז אתה שותה חצי של בירה בלי אלכוהול.
נכון. אבל חצי, עוד פעם, גם בבירה ללא אלכוהול, חצי. חצי.
לגמרי חצי.
אין פחות מזה. אני רוצה שנייה להתעכב על המאפיינים של הארומה בפילסנר הצ'כית.
ודרך אגב, שנייה, לגבי הפילסנר הצ'כית, העולם כבר הפנים שפילסנר זאת בירה שמיוצרת בפילזן. ולכן כל הסגנונות האלה הם לא נקראים פילסנר, הם נקראים צ'ק פרימיום לאגר.
לאגר, בדיוק. אבל אני רוצה להגיד, זה פשוט חשוב לי לשים על זה את הדגש, על כמה דברים. אחד, שזה בירה שצריך לצרוך אותה מהר. זאת אומרת, זה לא בירה שאתה...
לא בירה לחוף הים.
זה לא בירה שאתה ממזמז אותה כל הערב, וזה לא בירה לחוף הים. היא מתחמצנת מאוד מהר, ותוך כמה שניות היא מאבדת מהאיכות שלה, היא מאבדת מהארומה הנעימה שלה והטובה שלה, היא מאבדת מהטעם הקריספי הזה שלה, מהשתייתיות שלה. שנייה, אני רואה כבר שאתה רוצה זה, שנייה. זו בירה שצריך לצרוך אותה מה... הר. ולכן לפעמים, במיוחד פה בארץ, נעשה לה עוול. כי אתה יודע, פה שיושבים בפאב, אז יושבים עם הכוס בירה, אף אחד לא בא בשלוק אחד שותה את הבירה, לא כמוך, שהכוס הראשונה אתה שותה בשלוק אחד.
זה להוריד את האבק.
בדיוק, אתה אומר, אני מוריד את האבק של היום, ואחר כך אתה מזמין כוס אחרת ולאט לאט. אני ראיתי את זה גם עכשיו שישבנו באורסה. ברגע שאתה לא גומע את הבירה, מהר, שותה אותה מהר, צ'יק צ'ק היא מפתחת טעמי לוואי. מה שאני רוצה להגיד, שהרבה פעמים נעשה לה עוול, כי בגלל שהיא מפתחת מהר את הטעמי לוואי, ואנשים, מה, היא לא כזאת. אתה מבין
נכון,
מה אני
כן,
מתכוונת?
כן, לגמרי.
שאומרים, היא לא כזאת טובה, היא סתם.
זאת אחת הבעיות שהייתה עם הפילסנר אורקוול, שהחבית עצמה היא מאוד מאוד רגישה, גם לחום וגם לאור וגם לזמן. זאת אומרת, צריך למזוג אותה מהר.
בדיוק.
בואי, בכל הפאבים שבצ'כיה שמוזגים את זה מטנק, מסיימים טנק של 500 ליטר לדעתי, הם צריכים לסיים את זה תוך 4 או 5 ימים.
וואי, תקשיבו, אני ראיתי איך ממלאים את הטנק הזה, מגיע מסעית, עם מחל כזה ממש בכלל דלק, עם צינור, הוא יוצר ברחוב, עומד ליד המדרכה, מוציא צינור כזה, כמו צינור של כיבוי אש, לכיוון בית בירה לכיוון הטנק, וממלאים את הבירה שזה מדהים. אז תחשוב כמה הם צורכים, אמרנו 160 ליטר פר נפש לשנה, אבל כמה מהר צריך לגמור את הבירה הזאת.
עכשיו דרך אגב, שאמרת על הבירה הזאת, שהיא בירה מאוד מאוד עדינה,
כן.
מה אם את זוכרת גבי כשהגיעה לארץ, ולקחנו אותה לשתות בירה?
נכון.
במקום שיש בו, תחשב כמה, 20-25 ברזים?
נכון.
היא לקחה את הבודוויזר בודוור.
נכון.
את הבודוויזר בודוור.
נכון.
אז שאלנו אותה, בואי, יש לך כל כך הרבה דברים, מה? אז היא אומרת, קודם כל אני לוקחת את הבירה הזאת. אם הבירה הזאת תהיה טעימה, סליחה, אם הבירה הזאת תהיה טובה,
איכותית,
איכותית, זה אומר שהמקום הזה טוב, והוא יודע לטפל בבירה, ואני אמשיך לשבת ולשתות עוד. זה המדד שלי.
זה המבחן, נכון. ככה היא בוחנת את המקום.
זה עבר.
רק להזכיר שגבי היא שקלית.
סומליה בירה גרמניה.
לא, לא רק סומליה בירה, היא סומליה של כל...
כל מה שנוזלי.
כל מה שנוזלי. בדיוק. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. דבר שני שאני רוצה להגיד שמתקשר לזה, זה שהרבה פעמים אתם תראו שהפילסנר מוגשת בכוסות צרות וארוכות. נכון, יש את הכוסות האלה של הסבא, שאני קוראת להם הכוסות של הסבא, עם הידית, עם הריבועים האלה, נכון? אבל בכוסות האלה מי ששותה, שותה מהר את הבירה. ויש את הכוסות האלה, הארוכות והגבות, היות קצת יותר מפונפנות. דרך אגב, בהרבה מקומות אתה מקבל את זה בבקבוק, נכון? שאתה מבקש פילס,
כן.
בגרמניה,
בגרמניה בעיקר.
אתה מקבל בבקבוק. למה? ובכוס דקה וארוכה, צרה וארוכה. חמצנות. למה? בדיוק. כי הבירה הזאת היא עדינה, והיא מתחמצנת מאוד מהר. עכשיו, יש עוד עניין בבירה הזאת, זה המבנה הזה של הכוס הצר והארוך, בעצם גורם לך, כשאתה שותה את הבירה, להטות את הראש אחורה, כדי להצליח לקחת את השלוק, ואז מה שקורה, הבירה נכנסת לך ממש ככה בזרם חזק, לסוף
לחלק
האחורי של הלשון, ואז אתה מרגיש את רמת המרירות הגבוהה, וזה גורם לך לרצות לקחת עוד שלוק ועוד שלוק, וככה אתה בעצם מסיים את הבירה מהר ומזמין עוד כוס בירה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על זה, זה הנושא של דיאציטיל. דיאציטיל זה בעצם הריח החמאתי הזה, שאנחנו לפעמים מריחים בבירה, יש כאלה שרגישים לזה יותר, יש רגישים פחות. אני רוצה להגיד שבמידה מסוימת, במידה מסוימת בסגנון הזה,
מקובל.
זה מקובל. אז זה מאוד
לי,
חשוב.
אז עשית לי חשק.
לשתות.
לשתות, אז בואו נצא לטייסטינג רום, וכשנחזור, נדבר על סוגי המזיגה שיש בצ'כיה.
יאללה. אז אוקיי, אנחנו בטייסטינג רום שלנו, איזה כיף, אני רואה את הבקבוק, איזה כיף.
הנה, זה הבירה שאת הכי אוהבת להגות את שמה. סטארו פרמן. לפני הטייסטינג רום אמרנו שהסטארו פרמן קצת נעלמה מהארץ, אבל הנה, כן
מצאנו. אבל היא לא.
אבל היא לא, היא... האמת היא שהבירה הזאת הייתה בהתחלה אצל י' עסקים, ואחרי זה היא עברה לטמפו, ואז היא קצת נעלמה לכמה זמן, ועכשיו הנה פתאום ראיתי שהיא חזרה על ידי יקבי קרמל, שהם נכנסו קצת לתחום הבירה בזמן האחרון.
עשית אז... לי, פשוט עשית לי מעקף, כאילו אני יצאתי למשימה לחפש בירות שיוכיות, ואז אתה הלכת והבאת את זאת.
כן, הלכתי יפה. פשוט לסופרמרקט. אצלנו בשכונה הלכתי לסופרמרקט ומצאתי את זה.
Okay.
חלב ולחם וחלות בשישי אין שמה, אבל בירות שיוכיות כנראה שיש שמה.
אוקיי. Okay.
אז זהו, זה הסטארופרמן, הסטארופרמן הבהירה. כמובן, כל אחד מהממשלות יש להם גם בהיר וגם כהה.
הגרסה כהה, כן.
אוי, איזה ריח של קשות. הריח של הבירה הצ'כיה.
איזה ריח של צ'כיה.
איזה לחיים. ריח של בירה צ'כיה.
איזה כיף, בוא נגיד, בירה...
נזדרבי.
בירה זהובה, זהוב...
צלולה לגמרי.
עמוק, צלולה, מוגזת, ראש קצף לבן. מהמם, מהמם. ריח שמיד מתפשט בחלל החדר.
ובאמת, אי אפשר לטעות ולחשוב שזה לא בירה צ'כית.
זה מה שאני רוצה להגיד, שתעשם, דיברנו בוור, אנחנו כל הזמן אומרים בוור, יד צ'כיה, בוהם יד זה, אי אפשר להתבלבל בבירות הצ'כיות. אתה לא יכול להתבלבל.
לגמרי, גם בטעם המלטי שלהם, גם בריח עם הטיפה, טיפה, טיפה, דיאצטיל ועוד קצת DMS כזה.
אין לי יותר מדי מה להגיד, חוץ מ...
חוץ מלשתות את כל הכוס.
חוץ מזה שכיף לי. חוץ מזה שכיף לי. בירה ברמת שתייתיות מאוד גבוהה. היא לא מוגזת חזק, היא מאוד נעימה בפה. באמת אפשר לשתות ממנה כמויות. היא נהדרת, תסתכל את התחרה שיש לך על הכוס.
תחרה צ'כית הפעם זה.
לא תחרה בלגית. היא מאוד מלטית. הקשות שלה הוא בינוני. לא, הקשות שלה הוא בינוני. אתה בהחלט, בהחלט תואם את המלטיות שבה. המלטו פה די...
די דומיננטי.
די דומיננטי, אבל הוא מאוד מאוזן עם הקשות. רמת, באמת, אין פה יותר מדי ארומה של קשות. כן, אבל...
זאת בירה ש... אנשים יגידו עליה סתמית, אבל זה היופי שלה. זה היופי שלה, שאין לה יותר מדי טעמים גדולים, ואין לה יותר מדי דברים מוזרים. לא מתוחכמת, היא בירה, לשבת, לשתות ולדבר עם חברים.
לשתות בהנאה.
כאילו, לשתות, לשבת ולשתות ולדבר, ולא לדבר על השתייה. זה ההבדל.
זה בירה לשתות בהנאה. גם היינו במפשלה הזאת, זה מעורר אצלי ככה זיכרונות נוסטלגיים. היה ממש כיף במפשלה. בסוף הסיור אתה ככה מקבל בירות. היה להם מגוון של בירות. חלקן אנחנו לא רואים בארץ. וואו, כאילו זה לשתות בירה טריה ישר מהמקור. זה כיף נורא גדול. נורא כיף היה במפשלה.
כן, למרות שזה לא הייתה מפשלה מסחרית, מפשלה גדולה.
זה משהו תיירותי, אבל עדיין.
משהו תיירותי כזה, אבל זה עדיין היה כיף לשבת שם.
היה כיף לשבת שם, כן, ממש. מתגעגעת. כמה זמן אנחנו מדברים?
כמה דקות.
כלום, לא הרבה זמן.
כלום ושום דבר.
כלום ושום דבר, בשביל שהבירה כבר מתחילה לרדת. הבירה לאט לאט מתחילה לרדת. כמו שאמרנו, הבירות האלה הן מאוד רגישות. הן ברגע שהן נמזגות, הן נחשפות לאוויר, נחשפות לחמצן. האיכות שלהן הולכת ומדרדרת. אלה בירות ששותים אותן מהר. וכבר עכשיו אני מרגישה את הטעמים. איך הם מתחילים לאט לאט להידרדר.
המלטיות יורדת והמרירות עולה.
בדיוק, והמרירות עולה והיא מתחילה להיות לא נעימה בפה, בחך. אז זהו, אבל הבירה הזאת היא החיים, הנאה, צ'כיה.
עוד כוס.
עוד כוס, בבקשה, אני גם רוצה עוד כוס. איזה כיף לי. יאללה, אז שיהיה לנו לחיים. לחיים.
לחיים.
אוקיי, אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, ובואו נתייחס למדריכי הסגנונות. איך בעצם הבירות הצ'כיות מופיעות במדריכי הסגנונות?
BJCP אהובך.
נו, כן.
אז ככה, BJCP מדבר על ארבעה סגנונות צ'כים. אחד צ'ק פייל לאגר, השני צ'ק פרימיום פייל לאגר, השלישי צ'ק אמבר לאגר, והרביעי צ'ק דארק לאגר. זאת אומרת, בואו.
בעצם אנחנו מדברים על ארבעה סגנונות.
בהיר, בהיר, זהוב וכהה.
בדיוק.
זה הסגנונות. בתכלס, יש הקבלה די יפה בין הבירות הבוהמיות לבירות הבווריות. אמרנו, הם די מחוברים מהשכנים האלה. רק שהבווריים הם יותר יבשים. הצ'כים יותר מתקתקים. זה הרעיון בעצם. הבירות הצ'כיות משאירות טיפה יותר סוכר בסוף, הבירות הגרמניות מורידות את הסוכר כמעט עד הסוף. אז זה בעצם ההבדל הגדול, וכמו שאמרנו, הדקוקשן שנותן עוד טעמים מתקתקים ועוזר בעצם לתופעה הזאת. אז זה ההבדל הגדול בין הצ'כים לגרמנים, שבסופו של דבר גם אצל הגרמנים החלוקה ההיסטורית היא חלוקה שוב לפי... אחוזי אלכוהול וצבעים, כמו שעושים את זה הצ'כים.
בוא נגיד לגבי אחוזי האלכוהול, שבעצם על הבירות הצ'כיות, על התווית, אם אתה מסתכל על בקבוק, אז מופיע, תמיד, אז מופיע מספר עם מעלה, למשל 18 מעלות. אז הרבה פעמים אנשים חושבים שה-18 מעלות, זה אומר 18 אחוזי אלכוהול. הוא אומר, מה, איזה בירה חוזקה, 18 אחוזי אלכוהול, להזכיר לך הסיפור הזה שהיה לנו.
שהיינו בפעם שהתווכחנו עם, כן, התווכחנו עם המוזג.
כשביקשתי בירה גורדון ולא היה לו, ולא משנה, הוא נתן לי איזה בירה שמבחינתו הייתה חזקה באלכוהול, כי כתוב על זה 18, היה כתוב על זה 18 מעלות, והוא חשב שזה 18 אחוזי אלכוהול. לא משנה, הוויכוח שהתחיל שם, וזה היה מאוד ברור לנו שלא מדובר ב... שום בירה חזקה ולא בגורדון. אז נגיד שבעצם הצ'כים ככה מבטאים את אחוזי האלכוהול במעלות, שמדובר בעצם...
באחוזי הסוכר שיש בבירה לפני התסיסה שלה.
בדיוק, ואז אם אתה רוצה לדעת מה אחוזי האלכוהול, אז יש, לי למשל יש שיטה של לעשות מינוס 2, זאת אומרת 18 מעלות, אז מינוס 2 זה 16, לחלק ל-2, זה אומר...
אזור ה-8% אלכוהול.
בערך 8% אלכוהול.
נכון.
ככה אני מחשבת.
והאמת היא שזה די תופס, כי הבירות שמתקוטלגות שם כ-10 מעלות, זה בעצם הוויצ'פני, עוד פעם, סליחה על המבטא, שאלה הבירות שהן נעות סביב ה-3.8, 4.1.
נכון, כי אם זה 10 מעלות, או פחות 2,
לחלק ל-2 זה 4.
לחלק ל-2 זה 4.
אז זה בדיוק פילסנר רוקוול והבודווייזר פרימיום, אז הן 12 מעלות. 12 פחות 2, 10, לחלק ל-2 זה 5% אלכוהול.
נכון.
אז באמת השיטה הזאת...
אבל אתה מחשב אחרת.
אני מחשב את זה אחרת. אני מתרגם את זה לגרביטי, ואז מהגרביטי אני יודע מה אלכוהול. זאת אומרת, אני לוקח את ה-10, אני מכפיל אותו ב-4, ואז יוצא 1.040 גרביטי, ואז 1.040 זה בסביבות 4% אלכוהול. זה הכלל אצבע שלי.
תמיד אוהב לסבך את העניינים. תמיד אוהב לסבך את העניינים. עכשיו, אוקיי, אז...
טוב, הידע הראשוני שלי בבירה זה ידע אמריקאי, והאמריקאים עובדים עם גרביטי, והאירופאים עובדים עם פלטו.
אוקיי. אז זהו, אז אם אתם רואים מספר עם מעלות, זה לא אחוזי אלכוהול, צריך לחשב את אחוזי האלכוהול. עכשיו, לצ'כים יש עוד דבר מעניין, יש להם את הקטע של המזיגה של הבירה.
כן, יש להם 6 סוגי מזיגה. אני לא בטוח שאני זוכר את כולם, אוקיי. אבל אני אנסה.
לא, אבל בוא נדבר על היותר מפורסמים.
היותר מפורסמים. אז יש להם קודם כל את המזיגה הרגילה, שזה מזיגה עם קצף. יש להם את המזיגה שנקראת שנית, כמו שיש אצל הגרמנים שנית, שזה מין, זאת מזיגה עם הרבה קצף, בערך חצי כוס קצף, וזה כמות לא מוגדרת. זאת אומרת, כל אחד עושה את השנית איך שהוא רוצה. ויש להם את המליקו. המליקו זה אחת המזיגות שאני מאוד מאוד אוהב, ויום אחד שתיתי זה שם, אז המלצר אמר, כן, זה בירה של נשים. צחק עליי קצת.
יש לך הרבה דברים עם המליקו, ביקשת המליקו, קיבלת חלב.
כן, בעד אני ישבנו באיזה בית קפה, ואז ביקשתי מליקו, אז הביאו לי כוס חלב, לא הבינו שזה, אני רוצה את הבירה כמליקו. המליקו זה בעצם, כשמה כן, מליקו, מילק, חלב, זה מזיגה שהיא רק קצף. זאת אומרת, יש להם ברז מיוחד לצ'כים, ברז פתיחה מהצד כזה, והברז הזה יודע להוציא בירה שהיא מלא 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 מקצף. אז מה שקורה, ברגע שהקצף יורד, אז הכוס מתמלאת. אז יש בערך חצי כוס של בירה. אבל אז הבירה היא בכלל בלי גזים, כי כל הגזים יצאו מהבירה. והיא נורא חלקה, והיא נורא קרמית, והיא נורא...
וואי, זה אחד הדברים המדהימים, המדהימים.
זאת אומרת, אתם מקבלים כוס שהיא כולה קצף.
זה נשמע כאילו רע.
זה נשמע רע, כן, אבל זה קצף, גם הוא קצף, הוא סמיך, ולאט לאט אתם רואים איך שלאט לאט הקצף מתחלף בבירה, ואז ששותים את הבירה, זה הרוק שלי כבר.
זהו, נהיה לי בעיה, אני גם מרגישה את האבלותות ככה.
ואז ששותים את הבירה, הבירה כל כך, כל כך לא מוגזת, כל כך קרמית וכיפית לשתייה, זה מלאה בגוף כזה. והאמת, יש לנו תמונה שצילמנו בלוקל, אחד הברים של לוקל בפראג, היינו שם, כמה, 4-5 חבר'ה, וכל אחד לקח את המליקו ושמנו את זה על אחד המדפים, וצילמנו את כל השורה של המליקו. זה היה מדהים.
זה היה כזה בסוף הערב אחרי ששתינו, וואו. אז באמת המליקו ככה...
ואם אתם רוצים...
כמו שהשנית סוגר, אז לנו המליקו סוגר.
בדיוק, ואם אתם רוצים מליקו טוב בארץ, פראג הקטנה. פראג הקטנה, רסטו, אם הוא יהיה שם, הוא יודע לעשות את זה.
נכון.
הוא עושה אחלה מליקו שבעולם, והאמת היא שהוא עושה עוד איזה משהו. הוא עושה, יש להם מזיגה של חצי-חצי.
שאני מתה על זה גם, כן.
שזה חצי בירה בהירה, חצי בירה כהה, והקטע שהם מוזגים את זה בצורה כזאת, שבגלל הבדלי הצפיפות, הבירה הלבנה, הבהירה יותר, יושבת בתחתית, והבירה כהה מוגשת עליה. ואז ממש אפשר לראות את שתי השכבות.
איך אני אוהבת את זה?
זה נקרא ז'ז'נה, משהו כזה, ז'ז'נה.
טוב, האמת שאתה לא נותן לי להשחיל מילה, אבל מה שרציתי להגיד זה שזה שני הדברים שאני הכי אוהבת, באמת. עכשיו גם אתה דיברת, כך הרגשתי את הרצון לשתות את זה, זה באמת להזמין, בכל מקום שאני יכולה, שמוזגים כמובן, אז אני אזמין מליקו, ואני אוהבת להזמין את החצי-חצי, וואי, זה טעים, זה אחלה, ואני זוכרת באחד המקומות שהיינו, אני גם מאוד אוהבת ברקוזל, ואז בפראג, אחד המקומות שהיינו בפראג, ואז אמרתי שם על המלצר, אפשר? מליקו מהקוזל? היא אמרתי, יאללה, נתפוס שתי ציפורים במכה אחת. הוא הסתכל עליי ואמר לי, כן. אמרתי, יאללה, אז אני רוצה, וזהו, ומאותו רגע, כל הזמן נכנסנו אליו, ושתינו מליקו מהכל זה.
את מבינה מה קורה לך? אם היית מבקשת כזה דבר, למשל בגרמניה, ביקשת, שנית מדונקל,
כמעט
רגע אותך. הלכה לקבל אישור מהמנהל לעשות לך את זה.
לקבל, ולא קיבלנו, ואחר כך כן קיבלנו, ויש סביבנו אירוע כזה, חבל על הזמן. רגע, שנייה, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שאני הזמנתי מליקו, היה עוד בחור שיזמין מליקו, ואני לא זוכרת אם זה היית אתה או מישהו אחר שיזמין בירה רגילה.
אוקיי, לא זוכר.
ואז את הבירה הרגילה הוא כאילו זרק על השולחן, ואת המליקו הוא עשה כזה, כזה, הוא קד כידג.
את שמה לב שהקטע הזה של לזרוק את הבירות שלי על השולחן, הוא עובר כחוט השני, שהיינו ב...
להזכיר לך...
שבשניידר ביקשתי את הבירה ללא אלכוהול, זרקו לי אותה על השולחן, ועכשיו זרקו לי אותה על השולחן.
ושניידר כמעט שפכה לי את הבירה על הראש, אבל תעזוב, אבל אני רוצה להגיד שכשהיינו בפראג, באחד המקומות, ונכנסנו כזה חבורה, היינו חבורה ענקית, נכנסנו לבית בירה שם, התיישבנו, המלצרית כבר רק ראתה אותנו, ראית את הדיכאון שלה בעיניים, וזה שהתיישבנו שם בבית בירה, ואז הזמנו, כל אחד הזמין את הבירה, ואתה הזמנת...
סליבוביץ'.
כן, וזה נשפך...
נשפך על השולחן.
זה נשפך על השולחן, וככה ניגבת את זה עם הנייר, וכאילו חצי שרבול שלך, ואז היא ראתה שעשית את התנועה הזאת, אמרה, וואלה, אלה... מאותו רגע קיבלנו מה זה כבוד של מלאכים, כי חשבה שלקחת את זה בשביל לנקות את השולחן. וואי, כמה סיפורים יש לנו מהמקומות האלה.
המקום הזה גם היה, על שם החייל אבי צווייק. קיצור, כן, זה בדיוק, אבל כל הסיפורים שיש לנו מהבתי בירה בצ'כיה, זה סיפורים מצחיקים, כי הם אנשים מצחיקים כאלה, זה לא כמו, מה יש לנו בסיפורים מגרמניה? ביקשתי זה וזה, הסתכלו עליי, רצו להרוג אותי. אמרתי ככה וככה למלצריות, היא נותנה בי מבט. שמה...
הפחידה אותי.
כן, שמה יותר, אני יכול לספיר לך עוד יותר, את זוכרת שנכנסנו לך גם עוד איזה, לא זוכרת השמות כבר, נכנסנו למקום... ואומרים, יש אפשר לשבת? לא, אין מקום.
אין נומה. בבקשה, בבקשה, זרק אנחנו, היינו שלושה, היינו ארבעה, סליחה. זרק אנחנו, ארבעה אנשים, אנחנו מבטיחים שלא נזמין אוכל, לא נזמין אוכל, אנחנו רק רוצים לשתות בירה. לא, אין מקום. באמת שאין מקום? טוב, חכו רגע, אני אבדוק. ואז הוא אומר, טוב, בואו.
לקח אותנו
לאולם. הוריד אותנו במדרגות. לקח אותנו לאולם, שכמה אנשים יכלו להיכנס שם.
איזה 100 איש בקלות, הכל הריק.
אפילו יותר. מקום ריק. ישבנו רק אנחנו במקום ריק. לא, אין מקום, הכל עמוס. ויש להם את הקטע הזה שאתה בא לשבת, והם אומרים, לא, אי אפשר, המקום עמוס, ואז אתה רואה המקום ריק.
לא יודע, זה כאילו ש...
לא בא להם.
לא בא להם, בדיוק, לא בא להם. יש עוד סיפורים, כמו הסיפור בבית מלון לפני שדה תעופה, שנכנסנו שם, והוא כבר היה שבוז בערב, וראה משחק כדורגל.
הוא הרים כיסאות.
הרים כיסאות והכל, ואז באנו כל החבורה, והתחלנו לדפוק בירות. הוא היה מבסוט, ראה את הנחביות שנגמרות.
מה זה? הוא היה מבסוט.
נשאר איתנו.
הוא אמר לנו, היה קוראימים. הוא אמר לנו, לא, אני כבר הרמתי כיסאות, אני כבר זה. אמרנו לו, טוב, בסדר, רק כוס בירה אחת. ואז הוא אמר, טוב, אין בעיה, אבל אל תשבו בפנים.
תשבו בחוץ.
תשבו בחוץ, כאילו, בקיפאון הזה. תשבו בחוץ. אמרנו, אין בעיה, אנחנו גם לא נשב, אנחנו נעמוד, רק תבינו כוס בירה. ואז כל אחד הזמין כוס בירה, ואז ככה, כל אחד בתורו יזדחל חזרה פנימה, ואמר, אולי אפשר עוד כוס בירה, אז הוא מזג לנו עוד כוס, אולי אפשר עוד כוס בירה, ואז הוא מזג. ואז אני אגיד שאחותי היקרה שהייתה איתנו,
התחילה לרדת לו על הבקבוק של הקוניאק.
של הקוניאק. ואז אמר, אוקיי, בסדר, הוריד את הכיסאות.
והזמין את החברים לראות את המשחק איתו.
והזמין, ואמר לחברים, בואו אתם לראות פה את המשחק. ואני אזכיר לך עוד מקום שהיינו בו, מקום שגם לנו בו, והיה שם בית בירה למקום הזה.
זה המקום הזה שהם זורקים פירורים לציפורים, הם לא מוצאות אותם.
זה מה שאומר, כן. אומר, איפה הבאתם את המקום הזה? אפילו אם תזרקו פירורים, הציפורים לא פירורי לכם, הציפורים לא ימצאו. לא משנה, אנחנו כן מצאנו, הגענו לשם באמת מקום שכוח חל, בית בירה. אמרנו מראש שאנחנו מגיעים, מראש אמרו לנו, תדעו שזה ערב קריסמס, אין מצב, וזה, המקום נסגר מוקדם, אמרנו, אין שום בעיה, ואז התיישבנו, מהר מהר זרקנו את המזוודות, מהר רצנו לבית בירה, אמרנו לפחות שנספיק איזה שלוג בירה, באמת מקום שאין כלום ושום דבר, מאיפה מה נעשה כל היום. בקיצור, התחלנו לשתות, 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 ואז הוא התקשר למשפחה שלו, אמר, בואו לפה.
מה שאני מצליח לזכור במקום הזה,
ואז כל המשפחה שלו הגיעה והחברים שלו הגיעו, ישבו איתנו ביחד.
רק מצליח לזכור במקום הזה שהוא דחף שם עצים לאח, ודאי פשוט חם בטירוף.
ואחד החברים אמר, בואו נשב ליד האח, היה מינוס 2 בחוץ, בואו נשב ליד האח שנוכל להתחמם. ואז כל אחד מוריד, 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 פשטנו לגמרי.
ואני רוצה להזכיר לך שאחרי שגמרנו לשתות עם החשבון הארוך, ארוך, ארוך, ארוך הזה ששילמנו עליו 2.5 גרוש בסופו של דבר, יצאנו החוצה, עשינו הלוך חזור ועלינו לחדר ופתחנו את הבקבוקים שקנינו בסיבוב.
בקבוקי 750 ששמנו בחלון.
שהתקררו.
שהתקררו.
אז כן, זה היה ערב קריסמס שלנו בצ'כיה.
טוב, אז האמת היא שאנחנו יכולים לספר סיפורים על צ'כיה, בלי הפסקה, אנחנו מתנצלים מראש.
אבל זה עוד יגיע, עוד נעשה פרק על צ'כיה.
כן, אנחנו נעשה פרק על המקומות בצ'כיה, בפראג. אז זהו, מה אני אגיד לך? אני מסיימת את הפרק הזה בקטע שאני הולכת לשתות עוד בקבוק בירה.
ואני מסיים את הקטע הזה שאני נכנס לסקי סקאנר לחפש טיסה לפראג. עשיתי לעצמי חשק לטוס לחזור לשם עוד פעם.
אפשר להצטרף?
אם המחיר יהיה מספיק טוב.
באמת, תודה רבה. טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו, מקווים שנהנתם, אנחנו נהננו המון. תוכלו כמובן למצוא אותנו בפייסבוק, לשאול שאלות, לדבר איתנו, נשמח תמיד לעמוד לרשותכם.
היה נחמד, שתו באחריות, ולא לשכוח, יש לנו פרק בונוס עוד שבוע.
נכון, אז יאללה, נשתמע, ביי ביי.